בישראל אהב את יוסף מכל בניו. מדוע? כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כותונת פסים. בן זקונים, בהמשך כתוב כמובן, ויראו אחיו כי אותו אהב אביה מכל אחיו, והשניאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום. הקנאה, הקנאה. אני מאחל לכם, תתחתנו, שיהיה לכם הרבה ילדים, אבל תלמדו מיעקב ויוסף שצריכים מאוד 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 להיזהר לא לתת תשומת לב יתרה לאחד הבנים, שהדבר הזה עלול לגרום קנאה גדולה, ולא רק קנאה, שנאה גדולה בין האחים. משפחה זה דבר מורכב, צריך לדעת, זה לא דבר פשוט. זה בא התורה ללמד אותנו. צריך לא לתת הרגשה לילדים, חלק אוהבים וחלק לא אוהבים. ברגע שיש הרגשה כזאת, יוצר מצבים מורכבים מאוד בתוך המשפחה. בסדר? בסדר או לא? זה מה שהוא אומר. עכשיו, מה הוא מסביר כאן? מה זה הבן זקונים? רש"י אומר, בן זקונים שנולד לו לעת זקנתו, הבן האחרון שנולד לו לעת זקנתו, נקרא לכם בן זקונים, כשהיה זקן, פשוטו כמשמעו. אבל אונקלוס תרגם, בר חכים אולי. כל מה שלמד משם ועבר מסר לו. דבר אחר שהיה זיו איקונים שלו דומה לו. זקונים, יש לנו זיו איקונים שלו. זאת אומרת, זה זקן, והתורה, זה חכם. כתוב, בין 60 לזקנה. אבל לא רק בין זקנה, בין 60 הוא נעשה חכם. כן? למה? כן, רבה, כבר 60 שנה, כבר התחכם קצת. אבל לימד, למד הרבה דברים בחיים. אז הוא אומר, עם כל הבחינות הוא נקרא בן זקנים. גם מבחינת שהוא נולד את זקנה, גם מבחינת שהוא היה חכם, כאפילו כתוב ש... אדם צעיר שהוא חכם, הוא נקרא גם זקן. וגם מבחינת שהוא היה דומה לו מאוד ליעקב. ואז עשה לו כותונת פסים. דיינו, הבדיל בינו ובין האחים. מה זה לשון כלי מילת? מה זה כלי מילת? בגדים חשובים. שעשוי מסמר מיוחד, אז זה עשה לו כותונת כזאת. כמו כרפס ותכלת, כמו כותונת פסים, איזה תמר ואמנון, זה היה פשט. מדרש אגדה, על שם צרותיו, רמז לו, מה הצרות? נמכר לפוטיפר, לסוחרים, לישמעאלים, למדיינים. כל פעם מכרו אותו אחד לשני, זה לא נעים כל הסיפור הזה. אז זה ראשי תיבות, פסים. פוטיפר, סוחרים, ישמעאלים, מדיינים. והם, האחים, מרוב שהם שנו אותו, לא יכלו דברו לשלום. מתוך גנותם, אומר רש"י, למדנו שבחם, שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. זאת הייתה מידתו של יעקב. יעקב היה איש תם יושב אוהלים. מה זה איש תם? רש"י אומר, תם זה שהוא אחד, זה לא אחד בלב, אחד בפה, זאת אומרת, חושב דבר אחד, אומר דבר אחר, אלא כליבו, כפיו כליבו. מה שבפה זה מה שבלב. זה היו גם האחים, הם ירשו את התכונה הזאת. תיתן אמת ליעקב. הם לא יכלו להגיד לו שלום, לא יכלו להתחנף אליו, לא יכלו להראות לו פרצוף. מה שהיה בתוכם היו מוכרחים להראות לו. אז זה מה שלא יכלו לדברו, ראו אותו, לא יכלו להגיד לו שלום. כן, לא יכלו להגיד, אדם אמיתי, הוא לא יכול להיות צבוע, הוא לא יכול להיות אחד בפה ואחד. לכן לא יכלו לדברו לשלום. ומתוך גנותם, גם רואים שיש להם גם מידה טובה, הם אמיתיים. אומרים שצבר, מי שנולד בארץ, הוא דוקרני. מה זה דוקרני? הוא מדבר והוא עוקץ אחרי, הוא אומר, למה הוא דוקרני? כי כליבו כן פיו. מה שהוא חושב, הוא אומר, רגע, אבל זה יפגע בשני. אומר, אבל לא, כתוב, אמת מארץ תצמח. מי שגדל בארץ הזאת הוא אמיתי. הוא לא עושה חשבון. בחוץ לארץ נימוסים, ככה, חושב על אברהם, מדבר עליו... ולא לא מקום אמיתי. אבל גם זה צריך ללמוד, יש שמירת הלשון. גם כשאתה חושב על מישהו לא טוב, אל תדבר. אתה לא חייב, אל... קודם כל אל תחשוב. אבל אם אתה חושב, אל תדבר על עברה. כי זה עברה, אסור לדבר על לשון הרע. לשון הרע זה על אמת. אנחנו במשניות. בשבועות. יש בשביעית, סליחה. בשביעית פרק י'. פרק י', משנה ג'. וכאן מדובר על שמיטת כספים. פרק ג'. פרוזבול אינו משמט, וזה אחד מהדברים שהתקין הלל הזקן. זאת אומרת, אינו משמט חובות. אם יש פרוזבול, אינו משמט חובות. מה זה פרוזבול? פרוזבול זה שאנחנו כאילו נותנים את ההלוואה לבית דין. כן. ואז בשם בית דין זה כבר דין אחר. פרוזבול אינו משמט. אם נכתב פרוזבול על המלווה, אין החוב משמט, זאת אומרת, החוב נשאר. מה זה המילה פרוזבול? ביוונית קוראים לזה. תעודת תביעה לבית דין לגביית החוב, כמפורש במשנה הבאה. דהיינו, אתה נותן לבית דין, אומר, כל החוב שיש לי, שהאדם חייב, אני מעביר לכם, אתם מטפלים בחובות. זה אחד מהדברים שהתקין הלל הזקן כנשיא סנהדרין בימי מלכות הורדוס עדיין, כמאה שעה לפני החורבן בית שני. שכשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה, מחשש שמא לא ייפרע הלווה את החוב עד שנת השמיטה, נמצא המלווה מפסיד ממונו. אז אמרו, מה, אם אני אלווה לו עכשיו כסף, נניח אדם הולך לקנות דירה, אז הוא רוצה הלוואה של מיליון שקל. אבל עוד שבועיים מתחיל שמיטה, סוף שנת שמיטה. אז מה הוא יעשה במקרה כזה בסוף שנת שמיטה? הוא ירוויח, זה שלווה את הכסף, הוא ירוויח את המיליון. אז אומרים, רגע, אז הוא לא רוצה להלוות לך. אז אנשים יוצאים ניזוקים מזה. אז הוא רואה את הדבר הזה, ותיקן הלל שיעבירו את הכל לבית דין. ועוברים למה שכתוב בתורה, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל. לאמור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך האביון, ולא תיתן לו. התקין לו הלל הפרוזבול, שהמלווה הכותב פרוזבול, כמפרש להלן משנה הבאה, אין השביעית משמט את חובו, ובבבלי פרשו, פרוזבול פרוס בולי בוטי, כלומר, הפרוזבול הוא קיצור מהמילה פרוז בולי בוטי. מה זה? תקנה לעשירים ולעניים. פרוז זה תקנה, בולי עשירים, בוטי זה עניים. תקנה לעשירים שלא יהיה ממונם נפקד. תקנה לעניים שיהיו מוצאים ללוות. ומוסף, הוא מביא כאן עוד כל מיני פירושים. בכל זאת, הפרוזבול אינו משמט, זה אחד מהדברים שהתקין על הזקן, שראה שנוע מלגות זה את זה. ואומרים מה שכתוב בתורה, ישמר לך פן יהיה דבר בליעל, אם לבבך בליעל, וגומר, והתקין הלל לפרוזבול, בזה הוא בעצם מאפשר להלוות לעניים, לאנשים, לא רק לעניים, וגם שהעניים ייהנו מהדבר הזה, אלה שחסר להם, יהיו להם אפשרות לכלכל את מעשיהם. כן. זה לא פרצה, יש כוח לחכמים.
כן, אבל לפני החכם, למה היה צריך
את זה? תראה, התורה היא תורת חיים. יש כלים, יש כללים בתורה, שעל פי הם החכמים פועלים. הלל הזקן, כשהוא ראה את ה... הוא אומר כך, מה קורה? מה האלטרנטיבה? מה החלופה? אנשים עניים. אנשים היום, גם אנשים עניים. אבל פעם שהיו אנשים עניים, היו מתים מרעב. לא היה להם מה לאכול, פשוטו כמשמעו. גם היום יש מקומות כאלה שאנשים שאין להם כסף, הם ממש מסכנים לי, כמו בחור במכון מאיר. אין לו פרוטה לנשמה. ממה הוא יחיה? הוא גם הולך לגמח, מלווה כסף. החבר מלווה כסף. לגיטימי. עכשיו, פתאום השמיטה, כל אלה שיש להם לא רוצים לתת. למה? למה לא רוצים להפסיד את הכסף? בצדק. כל העניים האלה שרוצים יבואו לפני השמיטה, לפני, יגידו, תן לנו הלוואה. הוא לא יכול להימנע מהלוואה. כי הוא מבקש הלוואה, הוא צריך לזה כמו צדקה.
התורה לא חשבה.
בא הלל הזקן, שהיה לו כתפיים רחבות, כמו שאומרים. הוא אומר, אנחנו בכל זאת, תורה היא תורת חיים. אם אנחנו לא נלווה לאנשים, הם לא יכולו לחיות. וככה הכלכלה עובדת. הכל זה אשראי, הכל זה עובד על הלוואות. במיוחד למי שאין לו. כן? אז בא הלל ותיקן, אומר, הוא שקל את זה לעומת זה. אמר, כאן אפשר להתיר על ידי זה, כנותנים לבית דין את הרשות, את ההלוואה כביכול לבית דין. הדמי לא צריכים לוותר על ההלוואה, אבל הבית דין זה כבר דין אחר. זו תקנה שחכמים, יהיה להם את הכוח לתקן את הדבר הזה.
זה אומר שבאידיאל צריך
לחזור? באידיאל בוודאי, אתה יודע. הכי טוב, מה זה כסף? את ראית פעם כסף? לא ראית פעם. כסף הוא יוצר בעיות. הוא יוצר בעיות. גם למי שיש לו הרבה כסף, וגם למי שאין לו כסף. הוא יוצר לו הרבה בעיות. ויוצר גם מתחים, והבדלי מעמדות, עשירים, עניים, כל הדברים האלה. באה שנת השמיטה, ושנת היובל גם. נגיד, חבר'ה, בואו ניקח את הכסף בפרופורציה, זאת אומרת, תראו, הכסף זה לא העיקר בחיים. ואני אראה לכם, מגיע שנת השמיטה, כל אלה המנופחים בכסף, שאתם אומרים, כל ההלוואות, כל הדברים האלה שאתם נלוויתם, חשבתם שתרוויחו מכל הדבר הזה, אין. כסף, כסף, אוי, מה יהיה עם הכסף, כסף, כסף, כסף. לא יודע, בארצות הברית יש, קוראים לזה ירוקים. אתם יודעים מה זה ירוקים? מה זה ירוקים? צבע, הכסף שלהם ירוק, דולר. איך אומרים? דולר קוראים ירוק. אתה מאמריקה?
כן.
כן, גם קוראים לשם גרין?
כן.
ירוק.
אולי.
בארץ קוראים לזה ירוקים, שאומרים ירוקים, קוראים לדולרים. יש אנשים שהם רואים בכסף תכלית חייהם, רק תראו טיפה לכאן. הם רואים בכסף תכלית חייהם. הכסף זה כמו אליל. הם משועבדים לכסף. הם משתחווים לכסף. הכסף שלהם זה עושה להם את החיים. הכל הכסף, כסף, 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 כסף. יכול לקרות דבר כזה. בחברה החמרנית, הכסף הוא העיקר. עכשיו, תארו לעצמכם, יום אחד, לוקחים את כל הכסף, כל הדולרים, שורפים אותם. שורפים אותם. מה יקרה באמריקה? משבר. משבר נפשי. אתה כל הזמן עובד לכסף, עובד לכסף. ופתאום הכסף לא שווה שום דבר. כמו שהיה דרך אגב משבר כלכלי. פתאום הכסף מאבד את ערכו, מאבד את ערכו. זה מובן. באה התורה ואומרת לנו, באידיאל, צריך לדעת, הכסף, החומר, הרכוש, כל הדברים האלה, זה לא העיקר בחיים. פעם ב-50 שנה, מחזירים את הגלגל אחורה. כל מי שצבא רכוש ובתים ונכסים וכספים וכל זה, אומרים לו, הכל תזיז הצידה. זה לא העיקר, העיקר שתהיה בן אדם טוב. אתה מבין את העיקרון? אתה שואל אותי מה יהיה לעתיד לבוא, בעזרת השם נחזור לדבר הזה. כמה החומרניות עלולה להשחית את האדם, שהוא לוקח את האמצעי והופך אותו למטרה. כאילו האמצעי זה כסף, זה לא מטרה של החיים. זה אתה מבין? אבל כאן, עד שיהיה לעתיד לבוא, יש פרוצדורה כזאת. כן, אנחנו באורות. הנה, אנחנו היינו, כל התרבות הזמנית נהיה על החומר, על הכוח המדמה, ראינו את זה פעם שעברה. בדף למד יוד חי. כוח, אמרנו, יש שכל ויש כוח המדמה. לא שצריך לבטל את הכוח המדמה, לתת לו את מקומו. הוא לא יכול לתפוס את מקומו של השכל. כוח המדמה זה הוכרח להיות נדחה ונלקח קצת על ידי, נלקה, מלשון חיסרון, על ידי שיפת רוח הדעת העליון של רוח הקודש הנשגב שבמקור ישראל, שהוכרח להקדים ולבוא לעולם, מפני שלא יכול העולם להתקיים עד אלף דור בלא אור תורה. שהיא יוצר כל הדעת, כל מקום, יסודו היסודי נשאר בישראל של הכוח המדמה. והקור טוב הפנימי שלו הוא באמת יסוד כל היופי. הוא מתגלה על ידי חיזיון הנבואה. כמו שראינו כבר, ביד הנביאים עד דמה. הנביאים שהם מנבים, הם מנבים במשלים. משל, מה זה משל? כמו שהגמרא אומרת, למה הדבר דומה? למה הדבר דומה? נותנים משלים. זאת אומרת, אתה לוקח, ממחיש את הרעיון במשלים. אז זה נקרא כוח המדמה. זה מה שאומר שהכוח המדמה הזה נשאר בעם ישראל בחיזיון הנבואה. שאור הקודש מתלבש בתוכו, אז זה כבר משהו אחר. זה לא הזיות, לא חוסר מציאות וכו', אלא זה כוח המדמה שיש בו אמת. וביד הנביאים הדמה. ובכל זאת מונח גם בנבואה יסוד הצמצום של האספקלריה שאינה מצוחצחת. מפני זה קרובים אומות העולם לקלוט קצת מן הערת הנבואה ורחוקות הן מן אור התורה. כי הוא מבדיל כאן בין אור התורה, תורה שלומדים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה וכל הדברים האלה, ובין הנבואה. נבואה, אומר, זה מה שנקרא התנ"ך. אומות העולם, הם קוראים תנ"ך, וזה מדבר אליהם התנ"ך. אבל זה לא אור תורה, זה כוח המדמה, כן? זה מה שהרב אומר, שאומות העולם, מכיוון שהם, הכוח המדמה אצלהם הוא חזק מאוד, אז גם הנבואה היא מדברת אליהם. אני נזכר עכשיו, לפני שנים רבות הייתי בעיר דוד, עוד לפני שהייתה עיר הדוד של היום. יש שם איזה מעיין, מעיין השילוח, ושם יש איזה בריכה. פתאום באה קבוצה של נוצרים, נוצרים, והתחילו להגיד את פרקי תהילים, בעברית, הללויה וכל מיני דברים כאלה. אז ראיתי, שמתי לב איך הם מתרגשים, שרים ככה, בהתרגשות את ה... אומרים את הפסוקים האלה. זה כוח המדמה, זה מתאים להם, כוח המדמה. אבל לשים אותם, נאמר, בסוגיה של גמרא או משהו כזה, זה כבר לא יהיה מתאים. התורה, זה לא מתאים לה, אבל הנבואה, כן, זה מה שהרב אומר כאן. אבל ליסוד ביסוסה הגשמי של האומה, ההתקשרות הארצית עם ארץ ישראל והתרתקות מהשון חיבור, האומה אל עצמותה וצמצום כוחה שלא התפזר, כל זמן שאין העולם ראוי לאגד הכל בשכל העליון, דהיינו שכל התורה, מוכרחת היא חוכמת תתה למלא את המקום, דהיינו החוכמה הארצית, כן. אשר המדמה הוא מלבישה הרבה, והיא מבצרת מידת הדין בעולם על ידי התקשרות של הקניינים הזמניים, דהיינו חיי היומיום, חיי כל יחיד, והתעניינות העמוקה של הכלל לחיי הרכוש והמשטר הממשלתי מצד עצמם. וכשלא הגיע עדיין הזמן של כל התואר להופיע אל המרומים המגמתיים, נשלחו מעת יהושע שניים אנשים מרגלים חרש לרגל את הארץ, ובאו לבית אישה זונה ושמה רחב. דווקא לאישה מהסוג הזה. והכל נקשר בקודש ובטוב עליון, למרות שהיא אישה מאוד, במקום נמוך מאוד. אבל מידת הדין מתעוררת ויראת העונש האמיתית נצרכת לפי ערך השלטת כוח המדמה והתעמקותו. אבל בעצמיות החפץ האומתי לא נשלם עד עדיין הפרצוף הדמיוני לאחיזת הדעת בהתגלמותו מצד אחד והיופי בכל צורה מצד השני, זה הושלם בימי שלמה. אז תבואנה שתי נשים זונות. שתי הנשים האלה, זה צריך לדעת, זה בדמיון, זה מצית את הדמיון של הנשים. אבל אצל שלמה, מה היה ביריחו, באו מרגלים. והיא, שהייתה בתחתיות הארץ, אותה אישה רחב, היא סיפרה להם את הרגשות של אלה יושבי יריחו, בכלל העם שהם היו מבועלים, מפוחדים מאוד מעם ישראל. אצל שלמה, שהוא החכם מכל אדם, אז דרך שתי האנשים האלה התגלה החוכמה דווקא. שם התגלו הדמיון, הפחדים וכל הדברים האלה. ובצל שלמה התגלו דווקא החוכמה משתי האנשים שמשפט שלמה. לפני המשפט מלך ישראל יושב על כיסא השם. אמנם, על ידי התערבות של הנשים הנוכריות, עם חולשת הכוח לעכל דברים זרים, יצא הרשעה שגרמה ליסוד כרך גדול של רומי. כן? רומי זה סמל התרבות האירופית, המערבית. וסינוני היסודות הוצרכו להאריך עד עדן והדנים, עד שנתגרש כוח המדמה משליטה הרחבה בגבול ישראל, ויצרד העבודה זרה נעצר בדודה דעברה. זה נחיס יצרה, נחיס זה לשחוט היצר. מה זה דודה דעברה? אינני יודע, אבל נחיס יצרה זו שחיטת היצר. כתוב לעתיד לבוא, מה?
דוד של אפרת.
דוד של אפרת. ונחיס יצרה, שחיטת העתיד לבוא, יצר הרע. לעומת זה אין עוד נביא איתנו ולהבה, כן, בית נאמר. ולהבת אהבת האומה והארץ אינה מורגשת באותו הטעם עמוק של ימי הטובה בימי הנבואה, והדברים מקושרים עם צער העולם כולו, עד שבאחרית הימים עקבות כוח המדמה מתגלים ואהבת הארץ מתעוררת ומתראה הדבר בשמריו, אבל עומדו להזדכך, הקטן יהיה לאלף, הצעיר לגוי עצום, אני השם ביתה אחישן. הוא מתכוון לנבואה, שלעתיד לבוא, כוח המדמה יתגלה, אבל הפעם בנבואה, בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן.